אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים. מאיה, את שמחה?
כן, אני מאוד שמחה להיות פה.
אתם הייתם צריכים לראות את זה. אנחנו, מאיה סלע ויובל אביבי, רקדנו הרגע באולפן, לא ראיתם?
אבל אני רוצה להגיד גם משהו על הנושא הזה של קחקוחים. לפני שפותחים מיקרופון, אז אנשים מקחקחים, כי אנחנו רוצים שקולנו יהיה ערב, ואז יובל מקחקח. מקחקח או מקחקח?
מקחקח.
מקחקח. ואני מביטה בו, זה כמו...
בזעזוע.
בזעזוע, כי זה כמו, אתה מכיר את זה שהיה מדי פעם מישהו מתעטש לידך? ואתה מסתכל עליו כאילו, הוציא עכשיו תעת מקלע? זה כאילו, לא מתעטשים על אנשים ולא מקחקחים על אנשים, יובל, אביבי.
זה נטול חיידקים.
ואז הוא אמר לי את המשפט המטופש, אבל זה בלי חיידקים.
זה בלי.
בסדר.
אני טהור.
אוקיי, אנחנו בקפסולה פה, במה שכרוך.
אנחנו ממש מאולפן, את יודעת, נורא פחדתי שיעשו לנו מה שעשו לנו ויזרקו אותנו הביתה נשדר מהבית, אבל אנחנו ממש פה באולפן, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, ואנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, ושום סגר לא יעצור אותנו, איתנו באולפן, שרון לרנר ואבי שמאי, שעושים איתנו את התוכנית, ומאיה סלע, גם
כמובן,
את פה.
כמובן,
כן,
כמובן.
שמענו כבר את כולך, שמענו.
אוקיי, אז תשמע, בוא נדבר קצת על מה נדבר היום. תראה, לפני כמעט שנתיים הלך לעולמו הסופר עמוס עוז, עכשיו יוצאת מעין ביוגרפיה שלו, מה שעבד בזמן שמה, שכתבה פרופסור נורית גרץ, אבל כבר בהתחלה היא מסבירה שזה בעצם לא ביוגרפיה. הביוגרפיה כבר נכתבה, היא אומרת, בעצם אוטוביוגרפיה בסיפור על אהבה וחושך, הוא כתב. היא קוראת לזה ביוגרפיה של ידידות. נורית גרץ עושה בספר הזה מהלך דומה לזה שעשתה בספר על דעת עצמו, שהיא כתבה על בעלה, הסופר, העיתונאי, האומן, עמוס קינן, היא הופכת את הביוגרפיה למעין ממואר פרטי ולאומי. אנחנו נדבר איתה על עמוס עוז, החבר שלה, על ההחלטה לכתוב עליו כפי שכתבה. האם באמת אין צורך בביוגרפיה רשמית, אמיתית במרכאות, כמו שעושים לאמנים בסדר הגודל שלו? אגב, אני לא יודעת אם היא חושבת שאין צורך.
אולי זה לא תפקיד שלה.
אני די בטוחה שיבוא, שיהיה הרגע הזה שמישהו...
כבר עובדים בטח על העניין הזה, אפשר להניח.
נדבר גם עם אחד מעורכי הספר שלה, פרופסור יגאל שוורץ, שערך את הספר ביחד עם ביתה, שלום ציון קינן. אנחנו נדבר איתו קצת על זה, אבל בעיקר על ספר שלו שיוצא עכשיו, מכאן ומכאן, אסופת מאמרים על ספרות עברית.
שגם שם יש עיסוק בעמוס עוז.
ברור, כמובן. אגב, אני חייבת לומר, פרופסור יגאל שוורץ היה גם העורך של עמוס עוז בשנים מסוימות כשהוא עבד בקטר, ושם עמוס עוז הוציא את ספריו, אז
בקיצור,
יש לנו הרבה על
תוכנית עמוס עוז.
תוכנית קצת עמוס עוז, כן.
לפני כל אלה, צריך להגיד משהו שאנחנו מתנהגים כרגיל, נכון? אנחנו מתנהגים כרגיל בזמן שכאילו זו תקופה לא רגילה.
אני לא מרגישה גם כרגיל, אבל...
לא,
מה,
לא מרגיש כרגיל. אני אמרתי לך לפני שנכנסנו לאולפן, נגיד את זה גם למאזינים, שאת כל הענייני סגר ומגפות בספרות כבר בזבזנו בסגר הראשון. אז עכשיו אנחנו פשוט נצטרך להתנהל כרגיל, פשוט לעשות תוכניות רגילות.
לא, וגם אנחנו אומרים כבר, מצפים איתנו כבר להתרגל לזה, למרות שאני לא חושבת שהתרגלתי.
לא, זה עכשיו, עכשיו זה החיים פשוט, עכשיו זה החיים הרגילים.
מה, ככה נחיה לעולמים?
ככה נראים החיים עכשיו.
ככה זה ייראה לתמיד? לא כיף.
לא, זה לא כיף. אז אנחנו ננסה לעשות רגיל.
בוא ננסה.
בואי נדבר על רצח.
במסגרת זה שאנחנו מתנהגים כרגיל.
אבל לא באמת על רצח, לא באמת על רצח, תקשיבו. מדי פעם באתר ליטרי הב, עושים כתבות מהסוג הזה, הם מוצפים את הביקורות בעלות כוכב בודד באמזון על ספר מסוים. ובוחרים את הטובות שבהם, כלומר...
הטובות הרעות.
הטובות הרעות, בדיוק. ביקורות הגולשים השליליות הכי עסיסיות על ספר ספציפי. והפעם הם בחרו בספר שאני אישית מאוד אוהב, בדם קר של טרומן קפוטה, שתורגם לעברית בהוצאת כתר, והוא פרוזה לא בדיונית. למי שלא מכיר את הספר, הוא מבסס את הספר על רצח, על הרצח האכזרי של משפחת קלאטר ב-1959 בקנזס, ואת הימלטות הרוצחים ואת המרדף המשטרתי אחריהם, וכולל גם, הוא הלך לפגוש את הרוצחים בבית הסוהר, ודיבר איתם, וריאיין אותם, והכל שם. יש לא מעט גולשים שלא מסכימים איתי בקשר לאהבה של הספר הזה. למשל, אחד מהם כותב כך, ניסיתי, זה חייב להשתנות. לא, תנו לי לנסות שוב. איני יכול עוד. למה לא? כי זה חדר עינויים פופולרי יתר על המידה. זה אחד המבקרים המכובדים באתר אמזון, ואני חייב להגיד, אני לא מבין למה הוא מתכוון, מה זה אומר חדר עינויים פופולרי יתר על המידה? מה זה...
שהוא התענה מהסיפור הזה, ו...
וזה פופולרי יתר על המידה.
והוא פופולרי יתר על המידה, כן. אני לא יודעת אם הוא התכוון לזה שטרו קריים, היום פשוט יש ז'אנר כזה כבר, שקפוטי ימציא באיזשהו אופן. אולי זה לא מוצא חן בעיניו, אולי הוא התענה, אבל כמו שאני, כשהייתי נערה, ילדה כזאת, שאני לא זוכרת, בת 10-11, וקראתי דיקנס, אני זוכרת את זה, שנורא סבלתי. לא יכולתי להפסיק לקרוא.
כמעט.
אני חושבת שקראתי גרסאות כאלה לילדים, אגב.
אבל התוכן היה קשה מדי?
כן, זה היה, בשבילי זה היה נורא קשה, לא יכולתי להפסיק, אתה במתח, אבל זה פשוט היה סבל, רציתי שזה ייגמר כבר. כל מאוד אכזרי היה נראה לי ונוראי.
קצת כמו בחיים קטנים.
חיים קטנים זה משהו אחר, אבל, אבל זה, אולי זה אותו דבר, זה משהו אחר, כי אני קראתי את זה בגיל אחר. אז יכול להיות שאני כבר יש יור של פיל,
אני שמח לא... מאוד שלא קראת את חיים קטנים כשהיית בת 10-11.
כן, זה היה יכול להיות קשה. אני חושב שזה יכול
לא לגילך, באמת. אפילו עד שאת צוק איתן בחיים האלה, לא 10-11.
אתה יודע מאוד. שהמים נשטפים על הסלע.
לאט לאט זה חודר, אין מה לעשות. טוב, מטאפורה כל כך יפה.
בוא נחזור, נחזור לליטרי הב. מישהו אחר כותב שם, קראתי כמה וכמה ספרי פשע, עדויות על רוצחים סדרתיים וכיוצא באלה. עם זאת, זה ספר שבכנות שימם אותי. כל כך הרבה המליצו עליו לאורך השנים, ולמרבה הצער שילמתי כסף כדי לנסות ולקרוא אותו. הייתי צריך לשאול אותו מהספרייה, תיאורי מדי, איתי, הספר הזה עושה עבודה בשחזור האירועים, אבל לא הרבה מעבר לכך. גולש אחר ענה לו, באמת חבל שלא חשת יותר שמחה מספר על רצח מזעזע. הם לא מבינים בכלל, אגב, כאילו אין כאן את האלמנט, הם רצו לקרוא על רצח וזה, וזה ספר מפורסם,
כן.
אבל האלמנט של הספרות, זה הקטע שהם לא חיפשו וכנראה מעיק
לא, הם רצו.
אני מגיעה למסקנה הזאת, כאילו, יש שם, הוא ספרותי מדי באיזשהו אופן.
לא, לא, זה פשוט רצו קצת יותר ג'וס, כנראה.
יותר ג'וס ממה שיש שם, אני לא יודעת אם יכול להיות. אני חושבת שפחות, כשהוא מדבר פה על התיאורים, תיאורים מדי, איתי, זה הספרות.
נכון, אבל זה לא מתאר איך הוא בא ויורה בהם עם השוטגן שלו, והכל האיברים
לא, זה לא... הם רגילים לזה, נכון.
הם רגילים. הנה ביקורת מושקעת, שאני מחבב במיוחד, גולש אחד כתב, משעמם לכל מי שצעיר מ-50. זהו. כלומר, אם אתה מתחת, מעל גיל 50, זה בסדר.
נכון.
אני תוהה אם זה אומר שאני זקן בנפשי. אני חושב, דרך אגב, זה לא מסקנה מרחיקת לכת מדי, זה שאני זקן בנפשי.
אתה בהחלט זקן בנפשיך, כן.
עוד ביקורת...
לא, האמת היא שזה לא קשור. אני חושבת שזה קשור למה שאנחנו, הדור שלנו, אפילו שלך, שאתה צעיר ממני, ראה בטלוויזיה, לעומת מה שאנשים צעירים מאיתנו ראו. עכשיו, על אף שאנחנו כבר ראינו גם את מה שהם רואים, אבל אנחנו כבר באים מאיזה מקום שגם לא ראה. יש לנו גם את נקודת המבט. יש לנו כאילו עוד נקודת מבט.
הסף ריגוש שלנו עדיין לא באותו מקום כמו של מי שנולד לתוך כל הסדרות השוודיות האלה והנטפליקסיות האלה, שהכל שם באמת נשפך כמיים.
נכון, האופל הזה.
כן. עוד ביקורת נחמדה אומרת, ספר נורא, נורא, על רשת האור, הלוואי שהאל יכרוץ את דינם של כל מי שהיה מעורב בפרסומו. של הספר, כן? לא מי שהיה מעורב במעשה הנורא.
מי שפרסם את הסבר.
כן, הממול שאמר, יאללה, זה ספר טוב.
אוקיי, בביקורת אחרת כתוב, מצאתי את התיאורים הארוכים באופן מגוחך, בלתי קריאים. הנה, זה הספרות שהוא לא יכול לקרוא. מאכזב מאוד, בימינו זה פשוט תרגיל מנופח של הסופר להעצים את האגו שלו. ניסיתי לקרוא סיפורים קצרים שלו והשתעממתי באותה מידה. הוא לא אוהב את טרומן קפוטי, מה אפשר לעשות?
הוא ניסה, אין מה, אי אפשר להאשים אותו. עוד ביקורת, הסיבה היחידה שקראתי אותו עד הסוף, זה כי זה עזר לי לישון בלילה, כלומר להירדם. מה? זה ספר מדיר שינה, כאילו, באמת, כאילו, אני לא, איך, איזה בן אדם כאילו אומר לעצמו, טוב, מה ירדים אותי עכשיו, מה ישקיט אותי לקראת הלילה, יאללה, נקרא את בדם קר. זה, אני לא, אני מבין שזה ספר משעמם ומרדים, אבל יש בו זוועות. עוד מישהי כתבה, זה היה יותר משעמם מהאדמה בקנזס, שזה נחמד, כי לפחות כאילו זה מתכתב עם, עם הנושא.
אחר כתב, אולי פעם כשהספר נכתב, זה היה מזעזע ומראיש שיש ספר על רצח בדם קר, אבל היום יש הרבה ספרים כאלה שהם הרבה יותר מלהיבים ומעניינים, וענתה לו מישהי שמה יש לאנשים שרוצים עוד ועוד זוועה. אפשר להניח שרוב מי שאהבו את הספר לא מחפשים חגיגת אימה מניפולטיבית, אולי כדאי שנזכיר, אגב, שמדובר ברצח של משפחה, אבא, אמא ושני ילדים, נכון? שניים
כן,
היו שם?
כן.
של שני חבר'ה שפשוט נכנסו אליהם הביתה, והרגו אותם סתם.
סתם.
זה הסיפור שזה... של הספר הזה.
כן.
רצח זה... בדם קר.
וזה מתכתב עם הביקורת הבאה, שקשורה לעניין הזה של הסתם. כותב מישהו שם, ציפייה בלתי פוסקת לרמז כלשהו, שיסביר מדוע המשפחה הזאת נרצחה, אבל בסופו של דבר זה לא מתגלה. איזו אכזבה. ככה הוא כותב. יכול להיות שהמבקר הזה הבין את הספר בדיוק האמת. זה בדיוק העניין. אין
סיבה. אז זה התסכול, אנחנו לא מבינים מה, למה הם עשו את זה.
אבל זה בדיוק זה, זה כאילו... הם רוצים סדרת מתח.
לא, אבל חלק מהעניין שטרומן קפוטה הלך לכלא בעצם, לדבר עם האנשים האלה כזה, להבין את מה זה.
מה זה היה, נכון. הוא גם, הוא הרגיש בדיוק אותו דבר, אבל בסופו של דבר הוא יצא עם האימה הגדולה, האימה הגדולה, שאין כלום מאחורי הדבר הזה, זה האימה הגדולה.
נכון, וזה מאוד מאכזב, כי אנחנו רוצים תשובות.
ברור.
תמיד רוצים תשובות.
ברור.
בניגוד לאז, כשזה יצא, וגם כמו שאמרתי, כשאנחנו קראנו את הספר הזה, אנחנו חיים היום בעולם שאנחנו רואים סדרות של פשע אמיתי. אגב, לי נמאס מזה לגמרי, אני כבר לא רואה את זה. אז אנשים לא יכולים לקרוא יותר ספרות כזאת. אבל, אם זה היה סרט, מעניין אם ראו את הסרט, עשו סרט על, נכון. על הדבר הזה. גם הסרט הוא קצת מתוחכם ומורכב מדי, עם סימון, עם פיליפ סימור הופמן,
כן.
הוא אדיר כטרומן קפוטה.
הוא עושה עבודה טובה, אבל זה לא בדיוק הספר. זה מין כזה החיים של טרומן
נכון,
קפוטה.
נכון, נכון. אז אוקיי, בכל אופן אם זה הסדרה בנטפליקס, זה היה יותר... אולי, כי אפשר להראות
אולי פשוט
את
שעשו,
החלקים.
כן, את ה...
אנחנו יובל אביבי, ומה יעשה לה, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. זה מה שאמר עמוס עוז לחברתו נורית גרץ, כפי שהיא כותבת בספרה מה שעבד בזמן. תכתבי. תספרי שמאז שהבן אדם הזה היה ילד בן 12 וחצי ואימא שלו הלכה, כל השנים עמוק בתוכו הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום. לא משנה כמה העולם פינק אותו, ולכמה שפות תרגמו אותו, וכמה כתבות כתבו עליו, וכמה עותקים מהספרים שלו מכרו. כל הזמן הוא נלחם באיזו הרגשה שהוא לא שווה כלום. כל הזמן הוא מחפש מישהו שיגיד לו, אתה שווה משהו, אתה שווה משהו. זה כבר לא חוסר באהבה, זה חוסר בהרגשת ערך. שום דבר לא יכול לסתום את הבור הזה. שום הצלחה ושום תהילה ושום פרסים. גם אתה לא שווה כלום בתור איש, גם בתור גבר אתה לא שווה כלום. אני מבקש ממך שתכתבי. תכתבי עם הפנים למשפחה שלי. תספרי להם שהלכתי בעולם כמעט 80 שנה, וכל הזמן חיפשתי אישור שאני שווה משהו. בגלל שבגיל 12 תרקו לי את הדלת בפנים, ובעצם הבנתי שהטריקה הזאת אומרת, אתה לא שווה כלום. לא בתור אדם, ולא בתור גבר. אתה לא שווה כלום. אתה לא שווה כלום בעיני נשים, ואתה לא שווה כלום בעיני אף אחד. ותגידי להם שבעצם, רק בגלל זה, לא רציתי להמלל אף אדם בעולם, ולא הצלחתי. כן נמללתי. זה טקסט, יובל, מדהים, נכון?
כן.
מצמרר, זה
גם,
ספר...
זה גם דבר שאתה אומר לעצמך, זה מאוד...
עמוס עוז?
עמוס עוז,
זה
ככה.
עמוס עוז, מה זה? איך זה יכול להיות? זה ספר ביוגרפי, שבו בעצם כותבת נורית גרץ על החברות בינה לבין עמוס עוז. היא כתבה על עמוס עוז כבר במסגרת התואר השני שלה בספרות, ככה הם בעצם נפגשו. ומאז היו חברים עד למותו בסוף 2018. הרבה דברים לא כתובים בביוגרפיה הזו, או רק נרמזים, החלומות שעליהם הוא לא דיבר, המלחמה שלגביה הוא שתה כמעט תמיד. והרבה דברים אחרים כתובים מתוך חייה של נורית גרץ עצמה, או מתוך הנרטיב הלאומי של ישראל. זאת היא לא ביוגרפיה שגרתית, היא גם קוראת לה ככה, ביוגרפיה של ידידות. נורית גרץ היא פרופסורית, פרופסור לספרות ולקולנוע, ספרה הראשון שהיה מבוסס על עבודת ה-MA שלה, עשה גם הוא בעמוס עוז, כמו שאמרתי, קראו לו עמוס עוז מונוגרפיה, ואחריו הגיעו בין השאר שבויה בחלומה, מיתוסים בתרבות הישראלית, ועל דעת עצמו, ארבעה פרקי חיים של עמוס קינן, הספר הנוכחי יוצא בהוצאת כנרת זמורה, ביטן, בעריכתם של ביטה של גרץ, שלום ציון קינן, ופרופסור יגאל שוורץ. שלום לפרופסור נורית גרץ.
שלום רב, אבל מה, לא השארת לי שום דבר להגיד?
חכי, יש לי
מה לשאול עדיין.
יש לי המון שאלות לשאול אותך. למה החלטת לכתוב ככה את הביוגרפיה? כאילו, מה הוא רצה, מה הוא ניסה להגיד לך כשהוא אמר לך, תכתבי עם הפנים למשפחה שלי?
תראי, הוא רצה, זה התחיל בזה שהוא רצה ביוגרפיה. אני בהתחלה אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר כי גם כתבו וגם כי אתה חי, אני לא יכולה לכתוב ביוגרפיה לבן אדם חי. הוא אמר, זה שכתבו זה לא בעיה, תכתבי אחרת, וזה שאני חי זה ייפטר עוד מעט. הוא עוד היה בריא, אז עוד אפשר היה לצחוק על זה. אחר כך שוב, כשהוא כבר היה חולה, הוא אמר לי שוב שהוא רוצה שאני אכתוב. ואמרתי, בסדר, אני אקליט ונדבר ונראה, ודיברתי והקלטנו, ואני שוב ראיתי שאי אפשר לכתוב ביוגרפיה, בגלל שרוב הדברים הוא אמר, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים, הוא חוזר על דברים, הוא אומר אותם, הוא בן אדם שלא שומר בלב, שמנסח הכל ומנסח בצורה הכי יפה שיכולה להיות, אז מה אני יכולה להוסיף?
יותר מדי יפה אפילו, אולי הוא רצה שאת תכתבי את הדבר המלוכלך הזה, שהוא לא כתב.
אז אני לא יודעת אם זה מלוכלך, אבל...
במרכאות.
אחד, כן, במרכאות. כן, הוא רצה משהו, הוא רצה משהו אחר, הוא רצה להגיד אולי דברים שהוא לא אמר, ובסך הכל הוא רצה מה שהוא רצה כל החיים, להיזכר, מה שכולנו רוצים, שיזכרו אותו. אז הוא עשה המון דברים כדי שיזכרו אותו. הוא עשה גם שיחות עם שירה חדד כדי שיזכרו אותו, אבל הוא רצה עוד. והבעיה היא שמה שאני חשפתי זה לא... הוא הציג את עצמו, תמיד שואלים אותי, אז בסדר, חשף משהו שלא היה, אז הכל בעצם הוא בן אדם שמנסח כל כך יפה, שבעצם מביים, הוא מביים את המציאות.
כן.
הוא לא אומר אמת, כאילו הרבה טוענים, אתה לא מדבר אמת, וגם אני טענתי את זה כלפיו, אבל לא, הוא אומר אמת, הוא מביים את המציאות, כי הוא רוצה את החיים יותר יפה ממה שהם, הוא רוצה לתקן את מה שקרה לו, הוא רוצה שיהיה משהו שלם יותר, והבימוי הוא חלק מהאמת, וזה דברים שאולי הוא ידע שאני
אבל אנחנו תמיד אליהם. רוצים באיזשהו מקום, כשאנחנו רוצים לפענח אדם, אז אנחנו רוצים לראות אותו מעבר למסיכה ולתחפושת של הסופר עמוס עוז, זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות מעבר לבימוי הזה, ואני חושבת שאת הדבר הזה הוא הייתה תחושה כשהוא היה בחיים שהוא לא מוכן לתת, אז בגלל זה נורא הפתיע אותי שהוא בעצם רצה לתת, אבל לא, זה לא שהוא לא היה מוכן לתת את זה, הוא לא היה יכול אולי לתת את זה.
כן, הוא לא יכול היה לתת, ותדעי לך שהוא נותן את המראית היפה, אבל ברגע שאני כבר מתארת את זה כבימוי, אני כבר חושפת משהו.
נכון.
ואני חושפת דבר לא סתם, אתה מביים, אתה לא אמיתי, אלא אני חושפת מה הצורך הזה. האמא עזבה בגיל 12, צריך לבנות עולם אחר כדי שהוא יוכל לחיות בו. צריך להמציא אמהות, צריך להמציא יחסים, צריך לגרום לזה שכולם יאהבו אותו, שאף אחד לא יעזוב אותו יותר. בזה צריך להשקיע, ולכן הוא בן אדם שלא יעזוב שום בן אדם, לא ייפרד, לא ינתק קשרים, הכל באישיות שלו, דברים שאנחנו מכירים, אם חופרים, מחפשים גם את מה שמתחת. זה לא אומר שמה שראינו לא היה אמיתי, אבל להבין זה תמיד יפה.
אנחנו הקראנו קטע, את הקטע שמאיה הקריאה, שנתפס בעינינו, כמאוד לא עמוס עוזי, כמאוד חושפני, על הקטע, על הקטע שבו הוא אומר, מה הניע אותו כל החיים האלה, שהוא בעצם היה צריך, הוא היה בעצמו אולי קצת אומלל מהדבר הזה, שהוא כל הזמן הרגיש לא שווה, והתחושה שלנו היה, אנחנו תמיד הסתכלנו לה, ובאמת הרגשנו שהוא מנסח משהו מאוד מאוד מדויק. האם קטע כזה, כשהוא אומר לך אותו, סליחה, הוא חלק מהמסכה, הוא חלק מהניסוח היפה, או שזה רגע אחד שפתאום משהו אחר פורץ החוצה ומשהו פחות, משהו יותר פנימי. האם זה חלק מהמשחק שהוא אומר לך את הדברים האלה?
תשמע, כיוון שאני שאלתי את אותן שאלות, אני אתן לך את התשובה שלו. זאת אומרת, את התשובה שלי. הוא אומר, זה לא כמו בית משפט שאת באה, ואת צריכה להגיד אם הבן אדם אשם או לא אשם. שם יש ברור, אמת, לא אמת. במציאות וברגשות ובדיבור, זה דהוג. זה מין סקאלה שהולכת במשתנה. הוא אמר אמת, ברור. אבל שימו לב גם, הוא אומר את זה בגוף שלישי, והוא נכון. אומר, הוא מכתיב לי איך לנסח את זה, זה לא סתם, הוא גם אומר את האמת המוחלטת, אפשר להגיד, זה באמת, זה הדבר שהניע אותו, זה הדבר שהמפתח כדי להבין אותו, אבל מצד שני, הוא מנסח את זה כל כך יפה, ולא סתם מנסח, במודע, הנה, זה מה שתכתבי, אז לך תדע. לא, ולא צריך לדעת, בגלל שזה גם זה וגם זה.
הוא אמר לך...
תראה, במקום לראות את לתאר מציאות, במקום לתאר לנו את המציאות, מה היה, גם בספרים וגם כשהוא מדבר, הוא מתאר מה היה קורה אילו, מה צריך היה להיות, מה כמה נפלא היה אילו היה. זה לא פחות מציאות וזה לא פחות אמת משהי המציאות כפי שהייתה.
יש בזה אבל משהו פנטסטי הזאת. במובן הזה שבאמת נשאר מהבחינה הזאת כילד. כי הילד ההוא שרוצה עכשיו משהו אחר. בואו נדמיין עכשיו עולם. יש בזה משהו, אני רוצה להשתמש במילה ילדותי, אבל לא במובן שלילי, אלא במובן שזה נשאר במחשבה של ילד, שאפשר עכשיו...
הוא נשאר הילד הזה, שאמא שלו עזבה אותו, התאבדה.
כן.
כן, ואני אגיד יותר מזה, אני לא יודעת אם הוא נשאר הילד, כי הוא בכל זאת בן אדם מבוגר עם תובנות, אבל אם אתם מדברים על ילד, הוא כל החיים... בכל הספרים חוזר אל הרגע האור. יש הקטע בסיפור על אבא בחושך, אחרי שהוא מספר על האמא שהתאבדה, הוא אומר, לי לא נתנו להיות שם, אבל אם הייתי שם, הייתי מטלטל אותה, הייתי זורק לה את הכדורים, הייתי אומר לה שלא תעשה את מה שהיא עומדת לעשות, שתחשוב על הילד שלה. זה סצנה מאוד מאוד חזקה. אבל מה הוא עושה כל החיים? הוא הולך לשם, כן. הוא הולך לטלטל אותה. כל הגיבורות שלו זה האימא. לא נגיד כל הגיבורות, אבל חלק גדול מהגיבורות. כל הגיבורות חולמות מה שהאימא חלמה. בכל הגיבורות הוא מנסה להגיע אל האימא, להבין אותה ולהחיות אותה מחדש. מה הוא עושה בכל הספרים? הוא מחיה מחדש את האימא. נכון שהוא גם הורג אותה, אבל הוא הולך ומחיה את האימא, ואפשר לתאר את הספרים שלו כאיזה מין שיירה. הוא הולך עם כל הגיבורים אחריו, הולכים אל האימא הזאת כדי לטלטל אותה ולהעיר אותה. ואני תמיד, ואני, ואתם אולי, כל הקוראים שלו הולכים איתו יחד בשיירה הזאת. שזה חזרה לאחור.
אחד הדברים שהוא אומר לך בטקסט הזה שהקראתי, זה שהוא לא רצה להמלל אף אחד, אבל בסופו של דבר הוא כן ימלל. את מי הוא ימלל?
תראי, איך אפשר לא להמלל את כולם? אתה לא יכול להיות של כולם. זאת אומרת, לכולם הוא נתן, לכולם הוא נתן אהבה. לכולם הוא נתן הרגשה לכל אחד שהוא בן יחיד. אז בוודאי היו כאלה שרצו באמת להיות בן יחיד ולא הצליחו. אני לא יודעת מי, אבל אני מניחה שכן.
את מתייחסת בספר לעובדה שהוא הסתיר הרבה, שהוא מיעט לדבר על המלחמה, שהוא מיעט לדבר על החלומות שלו, שהוא מיעט לדבר על תאונה שעבר. הוא היה הרבה דברים שהוא השמיט. מה את נאלצת להמשמיט? מה אמרת שלא תגיעי בו? או חצית לגעת ולא יכולת?
אבל תגיד, אם אני הייתי רוצה לגעת, זה לא יכול להיות.
רגע, נורית, תני לנו לנסות, מה זה?
אנחנו מנסים, כן.
לנסות תמיד אפשר. קדימה, תנסו.
מעניין אותי, אבל כן יש בספר הזה את המתח הזה, זאת אומרת, את כותבת על עמוס קינן, שאבא עלך, ועל הבנות שלך, יש פה מערכת יחסים משפחתית, חברות של המשפחות, ועמוס עוז, במקרה יצא ככה שלשניהם קוראים עמוס, מה אפשר לעשות? זה שני העמוסים, את מתארת. שני אנשים שונים זה מזה, יותר מאלה, אני לא יודעת אם יש בעולם הזה, נכון?
נכון, לגמרי.
יכול להיות כשהוא אמר לך לכתוב, הוא בעצם, זה בגלל שכתבת את על דעת עצמו. הוא רצה כזה דבר.
יכול להיות שהוא רצה כזה דבר, אבל הוא דיבר הרבה גם על ספר אחר שלי, ים ביני לבינך, שכתבתי ביוגרפיה של בן אדם אחר, מיכאל. וכמה פעמים הוא אמר שבעצם זו הדמות שהוא אוהב. מיכאל קצת דומה לו, ולכן אולי הוא אוהב אותו. זה בחור שהיה מואב ברחל.
ברחל, כן.
יש בכתיבה שלך גם כמובן על דעת עצמו וגם כאן, באמת את אומרת ביוגרפיה של ידידות, אבל זה לא רק ביוגרפיה וזה לא רק של הידידות, זה גם ספר עלייך ועל החיים שלך, כמו שמאיה אמרה, ויש פה גם, אפשר להגיד, איזושהי אמירה באופן כללי על ישראליות, על הדברים שאנחנו, יש פה איזה מעשה לאומי, כמו שהיה גם נגיד בעל דעת עצמו, זאת אומרת, את לוקחת את הסיפור האישי, ואת הופכת אותו בעצם גם לסיפור עלייך, וגם לסיפור של כולנו. את מסכימה עם ההגדרה הזאת?
לגמרי, כי אחרת זה לא מעניין. סיפור עליי זה ממש, אפילו אותי זה היה משעמם, סיפור עליי לבד. ובטח את הקוראים שלי. מה שאני חושבת שהספר עובד בקומות, לא שאני תכננתי, אבל אני כתבתי עליי וכתבתי על עמוס. כתבתי, אבל מעבר בקומה השנייה, על הדור שלנו. זאת אומרת, יש לזה דברים משותפים, לי ולא, גם בגלל השכבות שאנחנו חיינו בהן, של דור של שאריות. זאת אומרת, אנחנו שנינו גדלנו, אתם כבר לא יודעים אפילו מה זה, אבל אני אסביר לכם, על ההורים שלנו, הסוציאליסטים, שהיה להם חלום להקים חברה חדשה, והם הלכו ועשו את זה. והדור של האחים המבוגרים שלנו, שנלחמו כי רצו מדינה שבה יהיה חיים אחרים. דור של חלומות, דור שעדיין גדל או זוכר את המהפכות הקודמות, ואת האמונה שאפשר בעצם לבנות מלכות שמיים עלי אדמות. אנחנו גדלנו על זה, אבל כבר לא היה שום חלום ושום דבר. ואי אפשר היה לחלום יותר, אבל לא ויתרנו, כאילו, גם במה שהוא כתב, גם במה שאני כתבתי, עדיין לא ויתרנו לחלום את הדבר הזה שלא היה אפשרי.
בעצם את אומרת שזאת הכתיבה שלו, את אומרת, עמוס עוז בעצם ראה את ההתפרקות של הנרטיב של הדור שלכם, של מה שאתם ניסיתם לעשות, והוא אמר, כן, אני רוצה להיות הצופה לבית ישראל, אני רוצה להציע את המקום שאליו אנחנו יכולים ללכת, את המקום החדש, בעצם אחרי אולי אפילו קריסת הנרטיב הציוני, אפשר לומר?
כן, אבל זה קצת יותר מורכב, כי מה שהוא עשה, בהתחלה הוא תיאר, בקיבוץ הוא ממש תיאר את העולם הסוציאליסטי, החלומות הסוציאליסטיים, אומנם עם ביקורת, ומה זה הקיבוץ, כמה זה באמת מה שהיה צריך להיות, מה שהיה, אבל כשהתברר מה שהוא עשה לפני כולם, וזה אחד הדברים שבגללם אני חשבתי לכתוב עליו את עבודת ה-MA שלי, בשלב מסוים, במיכאל שלי, הוא אמר, אתם יודעים מה, חלומות, את החלומות שאנחנו חלמנו, בקיבוץ אני לא אמצא, וגם לא במדינת ישראל, וגם לא בהפרחת השממה, ולא בנגב, ולא בשום דבר. אין, זה לא קיים, אבל אני סופר, אני יכול לדמיין אותם, ואני אדמיין אותם בשמיים. הגיבורים שלו, לפחות בספרים הראשונים, חולמים על מרחבים רחוקים, על גלקסיות, על איזה חלום שמשהו ייפתח, מישהו ידבר אליך מתוך השמיים שנפתחים. הוא העלה את החלומות האלה למקומות שבהם הם מושלמים, הם עדיין קיימים, אבל לא יכולים להתקיים, ואין להם שום תכלית ושום טעם. וזה בעצם מה שקסם לי, וזה גם מה שניסיתי לכתוב גם בספר. שאת החלומות צריך, לפחות אנחנו אמנו שצריך את החלומות, והוא העביר אותם, אם לא במציאות, בשמיים. אם אי אפשר להגשים ואי אפשר למצוא, אז מה אכפת לי שזה יהיה בשמיים? זה חנה במיכאל שלי וזה ספרים אחרים.
את מחכה לביוגרפיה, נקרא לה ממסדית, לביוגרפיה כמו שאנחנו רגילים, כי הרי סיפור על אהבה וחושך זה לא באמת ביוגרפיה, זה אפילו לא באמת אוטוביוגרפיה, זה פרוזה. והספר שלך זה ביוגרפיה של ידידות, זה משהו אחר, אנחנו צריכים לקבל...
תגיד שזה גם פרוזה, כי זה...
זה גם פרוזה, בוודאי.
זה מאוד מומצא, זה לא המציאות כפי שהיא, זה גם המציאות במידה רבה מומצאת, כפי שהיא, אבל גם מומצאת, גם מדומיינת, גם... מציאות כפי שהייתי רוצה לראות אותה, וגם מזה לתת לה את המימד הזה שבו גם דברים שהיו חסרי טעם או לא הייתה להם משמעות, יקבלו משמעות. זה כל זה, אני מקווה שהצלחתי.
אני חושב שהצלחת, אבל את חושבת שאנחנו צריכים לקבל גם ביוגרפיה
ממסדית? יש מקום
ממסדית?
לביוגרפיה?
צריך את זה עכשיו?
כל האמת על עמוס עוז.
לא, אני לא יכולה להביע על זה דעה. אני מניחה. אל תשאלו אותי אם אני חושבת שצריך. תשאלו אותי אם אני חושבת שיהיה. אני חושבת שכן, שעוד יכתבו עליו הרבה.
כן. פרופסור נורית גרץ, מה שעבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, ספר מרתק ואפילו מרגש, ולא נגענו בהרבה דברים, יש שם של היחסים ביניכם, ושלך עצמך. את גם כותבת כאן על המחלות שלך ועל הסודות שלך קצת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
להתראות.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לבי ובל אביבי, וחזרנו, אנחנו נשארים עם אותו עניין בערך, לפחות להתחלה. מי שערך את ספרה של פרופסור נורית גרץ ביחד עם ביתה שלום ציון קנן, כמו שאמרת, מאיה, הוא פרופסור יגאל שוורץ, ובעצמו הוא מפרסם עכשיו את מכאן ומכאן, בהוצאת פרדס, אסופת מאמרים כל המאמרים מנסים לנסח איזה תובנות על החיים התרבותיים, והחיים בכלל, בישראל, על בסיס יצירות ספרות וגם יצירות אחרות. זה נשמע, עכשיו כשאני אומר את זה, נשמע קצת רחב, אבל ניתן דוגמה, למשל, פרופסור שוורץ מבטל מכל וכל את המגמה להיזהר מטענה של מנטליות של קבוצה מסוימת, זאת אומרת, הוא אומר, כל הפוליטיקלי קורקט הזה, שאתם אומרים, כל, נגיד, סתם אני נותן דוגמה, כל האנשים שבאו מפולין, הם כאלה וכאלה.
מה שיפה זה שהאשכנזים נורא מקפידים להגיד דוגמאות על אשכנזים, שזה הכי תקינות פוליטית. זאת אומרת, אנחנו לא נגיד כל המרוקאים כדוגמה, כי אנחנו עדיין בתקינות הפוליטית.
ברור.
כן.
ברור. אז למשל, למה הוא עושה את זה?
אגב, יגאל שוורץ כותב בספר הזה, צנזורה של תקינות פוליטית היא פעולה פשיסטית.
נכון.
יובל.
נכון.
יפה.
נכון. הוא אכן כותב את זה, וכל זה הוא עושה למה? כדי לתאר את האופי המובחן הייחודי של יוצאי הונגריה. שזה כאילו, זה כאילו כבר מטרה של פרופסור יגאל שוורץ, כמה וכמה פעמים הוא ניסה להגיד, אנחנו מיוחדים ההונגרים.
נכון. מותר לו, הוא הונגרי?
בסדר.
יפה. אני הם באמת מיוחדים.
אני על פולנים לא הייתי אומר דבר כזה, ואני פולני.
לא, הונגרים באמת מיוחדים, אין מה לעשות.
הוא לא כותב רק על עצמו, הוא כותב על הטרגדיה שבבסיס הביצה שהתחפשה. של פאגיס, על הנונסנס הייחודי של יואל הופמן, על טכנית הכתיבה הארמומית של רונית מטלון, וגם על עמוס עוז עצמו. פרופסור יגאל שוורץ הוא מופקד הקתדרה לספרות עברית בת זמננו, הוא ראש מכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון, והוא עורך בכיר בהוצאת כנרת זמורה ביטן, הוא פרסם ספרים רבים, רובם ספרי מחקר, האחרון שבהם מגש הכסף יצא ממש לא מזמן בהוצאת קדימה, שלום לפרופסור יגאל שוורץ.
היה נורא כיף, אני מוכן
שימשיכו וידברו עליך פשוט.
אנחנו יכולים, האמת, יש לא מעט. אבל בוא נתחיל עם מה שעבד בזמן, הספר של פרופסור נורית גרץ, ביוגרפיה של ידידות עם עמוס עוז, שאתה ערכת ביחד עם ביתה שלום ציון קנן. איך זה עבד לערוך ביחד עם הבת של המחברת? איך היה לערוך את הספר הזה?
תראה, זה, קודם כל, אני זה שאלה מפתיעה, אבל זה לא, זה היה ככה שאני חושב שכתב היד ראה, אני לא נפגשתי אף פעם עם שלום ציון ממש, מה שקרה זה ש, זאת אומרת, נפגשתי את הרבה פעמים, אבל לא בהקשר הזה, זה שהיא ראתה את תו היד והיא ראה הערות, ואני ראיתי את תו היד והערתי הערות, ו... אחרי זה אני הייתי צריך לחשוב על ההערות שלה, והייתי צריך לחשוב על ההערות שלי, וככה זה עבר, מין פינג פונג כזה, שעבר כמובן דרך נורית. היה דיאלוג, לשלום ציון היה דיאלוג, חלק מאוד משמעותי בעיצוב של העטיפה, גם. והיא בחורה שיודעת לעמוד על דעתה, זה לא היה לי קל, הרבה פעמים אני מוכרח להודות.
יגאל, אבל יש משהו בספר הזה על עמוס עוז, שאתה הכרת וגם ערכת חלק מהספרים שלו, שהפתיע אותך? גילית עליו משהו שלא ידעת?
כן. גיליתי, זה הציף משהו שאני כל הזמן חשתי, בצורה, זה פשוט ספר שהחמיר לי את הלב. היה בעמוס עוז משהו ש... כמו שאחרי מותו, אני חושב, יש כמה וכמה אנשים ששוב, אני חושב, יודעים את זה, משום שזה היה להם בפנים, והוא צף איכשהו החוצה. הוא היה איש שהיה לו חזות כזאת שהיית צריך להרגיש, זאת אומרת, הרגשת לידו כמו, הפעם כתבתי על זה אפילו ספר, או שהוא הצבן אותך נורא, או שהוא קינאת בו, או ש... בכל אופן הרגשת עיסוק של יראה. ומאחורי הפסדה הזאת, שהיא הייתה פסדה מאוד מוצקה, לא איזה מין אור דק, הסתתר אדם מאוד לא מרוצה מעצמו, שהיה לו איזה חור שחור שאף פעם לא היה יכול להתמלא. ואני חושב שנורית בספר הזה הצליחה לתת ביטוי לאמפתי, לנשמה... אני מוכרח להגיד את די מיוסרת הזאת. וזה עמוס הזה אחר לגמרי ממה ש... לפחות רוב האנשים הכירו.
כן.
אתה כותב בעצמך על עוז בספר החדש שלך, נכון. שני מאמרים מוקדשים לו בספר, ובראשון בעצם אני קצת מתכתב עם הדברים שאתה אמרת עכשיו, אתה מבקש נכון. לאחר מותו לשחרר אותו מהכבלים הלאומיים ששמנו נכון. עליו. זאת אומרת, אתה אומר, בואו רגע נסתכל על הבן אדם, נראה מה אנחנו רואים בכתיבה שלו שמנותק מהתפקיד הזה של הצופה לבית ישראל, ובעצם אתה רוצה להפריט אותו.
כן,
ככה אתה קורא לזה. מה אנחנו מגלים כשאנחנו מפריטים אותו? מה אתה גילית כשעשית את ה... כשכתב?
שאי אפשר להפריט אותו. לא, לא, אני אומרת משהו...
למה? למה, למה, למה?
כי משהו שאני חושב אחרי מה שכבר כתבתי, כי אני כבר לא... ואני יכול, מהאנשים שלי, אני חושב שאני מסוגל לראות מה שאני כותב, ואחרי זה לחשוב קצת אחרת. למה? משום ש... מה שאני ניסיתי להראות, ששוב דבר שאני הייתי עמום, אתם יודעים שהרבה פעמים שעושים מחקר, אז יש לך איזה תזה, ואז אתה פתאום הולך, ואתה רואה את זה בספר אחד, ואז אתה פתאום הולך ל-20 ספרים, רואה את זה ישר בכל מקום, כמו בולטות תפיסתית של מישהי שבהיריון, שרואה שכולם בהיריון, אבל הם כן, בהיריון. כן. זאת אומרת, בספרים זה נמצא. וזה עממות, תראו, בכל מקום שהוא נוגע בעניינים פרטיים בפרטים, בספרים שלו, בכל מקום, נניח בטקס כמו שראית, בטקס יום ה... באירוע יום העצמאות של מדינת ישראל, הוא, או נניח, בואו נלך הפוך, במשהו נורא פרטי כמו ההתאבדות של אמא שלו, ישר הוא מחבר את זה לשואה ולבגין ולבן גביר, ואין לה שום אפשרות רגשית.
כן, לשילומים, לוויכוח על כן, השילומים.
אין לה שום, וזה מדהים, אין לה שום אפשרות אישית לשמור משהו במסגרת של האינטימיות הפרטית שלו.
זה מנגנון ההגנה שאתה מדבר עליו.
כן, הוא עשה, כמו שיש רציונליזציה, אז יש לאומיזציה או צופה לבית ישראליזציה. ובשביל המסעות זה היה סוג של מרפא, אני לא בטוח שמספיק מרפא, אבל הצירוף הזה שהוא בחר בו, להיות מחובר לחבר את עליית החיים הפרטית שלו, עליית החיים הלאומית, שבגלל זה הוא נעשה המסור, הייתה משהו שבגללו, בעזרתו אולי יכול להתמודד, אבל אני לא חושב שלפתור את המצוקה שהייתה בסופו של דבר פרטית. זה נשמע פטרוני, אני מתנצל, אבל אני אומר את זה מאהבה. פשוט מאהבה.
טוב, זה נשמע מזעזע. אני חושבת שיכול להיות שזה עניין של דור, אגב, שפשוט לא הרשו לו להתעסק בפרטי באיזשהו אופן.
אבל תסתכלי את פנחס שדה, תסתכלי את... זאת אומרת, היה... או יצחק אורפז, או...
נכון.
זה בחירה, אבל ברגע שאתה עולה על הנמר הזה, אתה לא יכול להחליט מה הוא יעשה, הנמר הזה לוקח אותך למקומות שאתה רוצה או לא רוצה, ואני חושב שעמוס עוז היה כמו שעולה מהספר הנהדר של נורית, שהוא היה מסור לתפקיד שלו, לזה שזה הקטע הזה שבו התגלה לי, שאני לא הבן אדם היחיד שהוא מצטל אליו בשעות קבועות, בימים קבועים, אלא שהוא... ותשמעי, הייתי פעם מנהל בית עגנון בגיל 27. אני זוכר את רמות הספרים שעגנון לא פתח, ששלחו לו.
כן.
עמוס קרא כל דבר ששלחו אליו.
כי הוא רצה שאוהבו אותו והתפעלו מזה שהוא, שהוא שם לב אליהם. אבל העניין עם... אני חושבת שהעניין עם עמוס עוז, ואני חושבת שנורית גרץ גם כותבת כאן, זה האופן שבו הוא מדבר... כאילו הוא קורא מקומוניקט, זאת אומרת, גם עיתונאים שהתקשרו אליו, לשאול אותו איזו שאלה או תגובה על משהו, יכולים להעיד על כך שהוא פשוט לא דיבר רגיל. הוא כל הזמן היה בתפקיד, שזה ממש נשמע לי כמו עול, נוראי.
אני חושב שכן, אני חושב שגם אני פעם אמרתי לך או לכם, אני כבר לא זוכר, אבל שהפעם היחידה שאני ראיתי אותו בנינוח יחסית, זה ש... ישבנו בחצר בערד עם טליק, עם ישראל טל, שהוא מאוד אהב אותו, והוא גם כתב לו את פקודות יום למלחמה וככה וזה, ועמוס סיפר בדיחות גסות, הרגליים שלו היו על השולחן ואפילו גרבט.
אני...
לא, זה לא מצחיק.
לא, לנו לא סיפרת את זה. אוקיי, יפה.
לא, אני חושב שהייתה, זה מהדברים שאני שומר ל...
קשה לדומיין, לביוגרפיה.
לספר שאני אכתוב על זה שאני עורך אחרי שאני אתחיל להבין שאני אפסיק להיות צנוע.
בוא רגע נדבר על הספר שלך. בוא
נעבור לפני שיגמר לנו הזמן, למכאן ומכאן.
כן, אז...
למה תמיד יגמר לכם הזמן?
מה אפשר לעשות?
אנחנו היינו ממשיכים עוד שעה, שעתיים, אבל אף אחד לא שואל אותנו. תשמע, יש פה עושר מאוד מאוד גדול, ולפעמים נדמה שקשה למצוא את הקו המחבר, ואני רוצה שננסה למצוא קו מחבר בין נונסנס, היגיון וטראומה ביצירתו של יואל הופמן, לבין מודרניזם ופוסט-מודרניזם בביצה שהתחפשה ובפברואר כדאי לקנות פילים, לבין הכניסה המתוחכמת של רונית מטלון ללב הסצנה של הספרות הישראלית, כל אלה זה כותרות של מאמרים. מה בעצם מחבר בין הדברים האלה?
למה אתה החלטת שאתה מחבר?
אתה החלטת שאתה מחבר, סליחה. אתה כתבת על זה בהקדמה שלך, שזה חלק, הכל זה חלק, מאיזשהו ניסיון למפות, איך אתה כותב את זה?
את הזהות והמאפיינים הייחודיים של הספרות העברית.
בדיוק.
נכון. זה נכון, אבל זה... אבל תראה, אני אגיד לך, אני, מה אני אעשה? אני, אתה יודע, אני לא, אני מנסה להגיד דברים נכוחים. יש שני סוגי כתיבה אצלי. יש כתיבה, זאת אומרת, שני סוגי ספרים, אני כבר יכול להגיד את זה, אז לא מזמן, דרך אגב, פגשתי שלומית רימון קיינן, והיא אמרה לי שהיא נשבעת לי שהיא זוכרת את הרגע שבו גמרתי דוקטורט, ושאמרתי שאני לא כמו גרשון שקד, לכתוב רק ארבעה ספרים וזהו. אז אני קודם כל מרגיש שאני צריך להתנצל עכשיו. חוץ מזה...
לא, אתה גם, יש כאן יבול קצת מגזים, בוא נגיד את זה, בסדר, אוקיי? כמה ספרים כבר רוצית
עכשיו? זה עוד כלום!
זה יותר גבוה. לא, זה גם דבר שלמדתי מאפלפלד, שכמה שאתה כותב יותר, יש לך יותר מה להגיד. אני לא יודע אם יותר מה להגיד, אבל נדמה לך לפחות.
נדמה לך, כן.
עכשיו נחזור לשאלה המביכה. יש פה כמה דברים משותפים. אחד הוא, זה שיש פה קבוצה של אנשים, יש, בוא נגיד ככה, בדרייב הרגשי שלי, לחלק גדול מהמאמרים פה, יש מה שהתחלתי לדבר עליו בתחילת הרעיון המוזר הזה, שאני מתכוון למרעיון המוזר הזה, זה שיש פה משהו שהולך מאוד נגד העניין של ה-PC. משהו שבעצם אני יכול להגיד את זה אפילו בצורה יותר חריפה, שמבחינתי, ה-PC זה סוג של אינקוויזיציה של המאה ה-21. אם אתם הולכים לראות, אני לא הייתי כותב על רוני סומק מאמר, אם מלא הייתי כל כך מתעצבן מהתגובות על זה שניסו בכוח להפוך אותו למשורר מזרחי לוחם, בשעה שהוא אומר, טוב לי העושר הזה, טוב לי זה.
כן.
לא הייתי כותב על רוני מטלון את הדבר הזה, אם מלא הייתי חושב שהיא הייתה כל כך חכמה, וכמו נניח שמעון אדם ואחרים, היא אמרה, אני, יש לי את כל המנעד, לא מוכנה להסתפק בקטנצ'יק הזה. אני לא הייתי מוכן... מה שיש אצל יואל הופמן זה המון אתניקה, אף אחד לא עוסק בזה, אבל המון אתניקה, המון הכרה בזה שיש אופי יקי ואופי הונגרי ואופי זה ואופי זה, וגם מתייחס לעניין הזה באושר ולא בשום, זאת אומרת אפשר להגיד על יואל הרבה מאוד דברים, אבל המוסר מעניין אותו כהוא זה, לא מעניין אותו המוסר החברתי, לא מעניין אותו בכלל. עכשיו הדברים האלה קשורים גם לדברים אחרים, זאת אומרת, יש פה כל מיני יצירות שיש פה עמדה של יוצרים שמדברים אליי במובן הזה שהם שמים פס על איזה מין הנחות יסוד של תרבות מצנזרת. עכשיו, זה מכנה משותף קצת אונס, אני מודה, אבל זה משהו שנכתב בפרק זמן מסוים, וכנראה עם דרייב מסוים, וזה שייך לאותו קבוצה של דברים שאני עושה, שהם סוג של אוסף, שלצידם תמיד יש ספר כמו מגש הכסף, שהוא סוג של תזה. זאת אומרת, יש לי ספר אחד של ספר של תזה, כמו מגש הכסף, כמו אשכנזים, כמו אני לא יודע מה, ולידם יש ספר אחד של דברים שמעניינים אותי, אני מסתכל, אני כותב ואני מחבר.
אז אני רוצה לשאול, אנחנו באמת צריכים לסיים תכף, אבל אני רוצה לשאול, אם אתה אומר לנו, בעצם, שמה שאנחנו צריכים, כשאנחנו פותחים את הספר מכאן ומכאן, אנחנו צריכים בעצם לחשוב על הזהות והמאפיינים הייחודיים של הספרות העברית, אנחנו צריכים להסתכל בעצם על זה שפעם, לא כל כך מזמן, חגגנו את השבטיות הזאת, את העובדה שיש לנו כל מיני דברים, שאנחנו קור היתוך וכל אחד מאיתנו, וכל אחד מהקבוצות, באמת יש לה מאפיינים ייחודיים שמותר להשתמש בהם ולא צריך כל כך לפחד. בעצם אתה אומר, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהספרות העברית שהייתה לפני 10, 20, 30 שנה?
לגמרי. למה? אבל למה זה גם עכשיו ככה? אני חושב שצריך להניח, צריך להניח להאשמות, וצריך להניח שיש בהם צדק ואין בהם צדק, וצריך לראות שמנטליות היא עניין נורא מעניין. תראה, שאני רואה שבין הרצל ליאיר לפיד, דרך כל ההומוריסטיקנים, יש אותה תביסת עולם. תמיד אומרים לי, אתה שמאלני, אתה... כן, אני שמאלני דרך אגב, אבל אני בא משפחה שכולם היו ימניים. זאת אומרת, והעניין של ימניות היא לא רק עניין גם פואטי.
אני רוצה להגיד רק, אתה מדבר עכשיו על הפרק של היוצרים ההונגרים, כדי שמי שלא קרא ידע על מה אנחנו מדברים עכשיו, על המנטליות ועל הסגנון האומנותי אצל יוצרים הונגרים, מהרצל ונורדאו ועד מי? ועד יאיר לפיד?
כן, תראי, למשל העניין הזה של המשחק, של לעמוד על במה, של למצוא חן, של כל הדברים האלה, של להיות סוג של נסיכים, של זה סוג של עמדה שמכתיבה, שהתוצר שלה הוא סוג מסוים של אמנות. זה כמו העניין הזה של, ניסיתי לכתוב עליו באמת באשכנזים, שיש הבדל מאוד מהותי בין איך שהרוסים והפולנים כותבים לאיך שהאוסטרו-הונגרים כותבים. יש הבדל בין בריאת עולם של מי שגדל בעיירה והיה אמון מאוד על ארון הספרים היהודי, לבין מי שגדל בעיר והיה בבתי קפה. חבר'ה, מה?
נכון, לא נורא, כאילו, לא הדבר הכי מהפכני להגיד.
כן, אבל זה אסור היום.
אסור להגיד את זה, זה נכון.
אז אתה אומר את זה במכאן ומכאן.
זה מהותני, זה מהותני. העולם, מה לעשות, הוא מהותני, מה לעשות?
העולם מהותני.
פרופסור יגאל שוורץ, מכאן ומכאן בהוצאת פרדס, ותודה רבה לך על השיחה הזאת שבה כאמור.
תמיד, תמיד, אני שמח לדבר איתכם, אתם מקסימים.
תודה רבה, יגאל, להתראות.
לא הספקנו כלום.
לא הספקנו כלום, אנחנו צריכים לסיים.
אנחנו נצטרך לסיים היום, כן.
אוקיי, תודה רבה לאבישמי ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר עם כל השאר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.